ט"ו תשרי בשנה פשוטה. מתחילים ביום הזה את איגרת כ"ב. השיעור מתחיל בדף קל"ד, בתחילת האיגרת, אהובי אחי ורעי. השיעור מסתיים בסיום הקטע באותו עמוד, בפירוש רש"י.
אהובי, אחי ורעי. איגרת כ"ב, בתחילתה. פונה אדמו"ר הזקן לחסידים, קורא להם אהובי, אחי ורעי. מאהבה מסותרת. תוכחת מגולה. הוא הולך לכתוב להם דברי תוכחה, באופן גלוי רואים פה דברי תוכחה, אבל דעו לכם שהדברי תוכחה שאני אומר לכם באופן גלוי, זה נובע מאהבה מסותרת, אני אוהב אתכם באהבה אמיתית, ולכן אני כותב לכם מה שאני כותב לכם. לכו נע ונבחחה. בוא ונראה, בוא נתווכח, בוא נדון, בוא תראו שאני צודק. זכרו ימות עולם, תחפשו בהיסטוריה של כל ימות עולם מאז בריאת העולם, תחפשו ותחקרו את העבר, בינו שנו דור ודור, תנסו להבין, תנסו לחפש איך הייתה ההנהגה בדורות קודמים, הייתה כזאת מימות עולם? האם הייתה אי פעם מימות עולם? האם היה מצב כזה שיבואו אנשים לשאול שאלות בעניינים גשמיים? איפה היה דבר כזה? ויהי איפה מצאתם מנהג זה? איפה מצאתם את המנהג הזה לבוא לרבי ולשאול אותו שאלות בעניינים גשמיים? איפה מצאתם דבר כזה?
זה גם כן במכתבים?
פה זה המכתב, אנחנו כרגע
רואים. לא, הוא שואל את זה שלא יכתבו לו המכתבים? גם כן העניין
בשום גשמי. עניין, כן, הוא לא רוצה בכלל. איפה מצאתם את המנהג הזה? באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים. חפשו באיזה ספר שאתם רוצים, בספרי חכמי ישראל הראשונים או האחרונים, להיות מנהג ותיקון לשאול בעיצה גשמיות, שיהיה איזשהו הנהגה אצל חסידים, אצל יהודים, לבוא לשאול עצות בעניינים גשמיים? כדת, מה לעשות בענייני העולם הגשמי? אתה בא לשאול את הצדיק, האם לעשות את העסקה הזו בצורה כזו, או לעשות את זה בצורה אחרת? האם לנסוע למקום פלוני או למקום אלמוני? כל מיני שאלות בעניינים גשמיים. איפה מצאתם דבר כזה בהיסטוריה? שהולכים לחכם לשאול אותו שאלות בעניינים גשמיים. אומר, אף לגדולי חכמי ישראל, אפילו כשמדובר על הכי גדולים בין חכמי ישראל. מי הם הכי גדולים בין חכמי ישראל הראשונים? אומר, כתנאים והמוראים. ניקח את התנאים, את המוראים שמופיעים בתלמוד, במשנה, שהם ממש גדולי וענקי עולם, והם ידעו הכל. הם ידעו הכל גם בעניינים גשמיים. בכל תחום הם הבינו. ואף אחד לא עלה בדעתו לשאול אותם בעניינים גשמיים. איפה רואים שהם ידעו הכל? הוא אומר, אשר כל רז לא אנס לו. שום סוד לא היה נסתר מהם. זה ציטוט מעניין שמקורו בגמרא. נקרא עוד משפט. ונהירין לאון, נהיר, דיינו בריר, ברור להם, למי? לתנאים, למוראים, שבילים דרקיה. השבילים, מהלכי שמיים, גרמי השמיים, ברורים להם מה סיום המשפט, כשבילי דנהרדעה. נהרדעה זה היה עיר בבבל, ומי שאמר את זה, ועל מי שנאמר גם המשפט הקודם, שניהם נאמרו על אותו אחד. היה אחד שקראו לו שמואל. שמואל, ידוע שהוא נחשב לאמורה, או לפעמים הוא תנה, תלוי, הוא רב שמואל, על רב כתוב רב תנה, הוא פליק. כל פנים, על שמואל, הקטע הראשון שכתוב, כל רז לא אנס לי, זה כתוב בגמרא, יש שם הסיפור, שהגמרא דנה, מסכת חולין, אם אני לא טועה, לגבי בשר, מתי קשר, מתי טרף, שם כתוב, יש שם הסיפור, שמישהו בא לרב, זה היה שם שלא רב, הוא בא אליו עם בהמה שמצאו בה איזשהו, אחרי ששחטו בה, מצאו בה איזשהו קרע מסוים. הוא בדק אותה בצומת הגידים, והוא אמר, פסק רב שזה כשר, אפשר לאכול. בדק, על פי הלכה זה כשר. פנה אליו שמואל לרב, ואומר לו, כבוד הרב, איך אתה מתיר את הבהמה לאכילה? נכון שמצד דיני כשרות מותר לאכול אותה, אתה לא חושש שמי שיוכל אותה מסתכן בחיים שלו? אולי בדיוק באותו מקום שמצאנו חור, אולי נחש, יקיש והכניס ארס, ועכשיו יאכל את זה אותו אדם שאמרת לו שזה כשר, חס ושלום הוא יכול להינזק. אומר לו רב, מה הפתרון? איך בודקים את זה? הוא אומר, יש פתרון פשוט, מכניסים את זה לשם הכתוב, יש שם עוד קטע, שם הכתוב שהבן אדם רצה לאכול את זה אומצה, אומצה זה נקרא בחצי בישול כזה, חצי. אז הוא אומר, לא, תיקח אותו, שים אותו ממש על האש, ויש שם הסימנים, אם יש בפנים ארס, אז יראו ממש באופן גלוי את ההתפתחות אחרי הצליה או הבישול של אותו בשר. אז הגמרא מספרת שכך עשו, שמו את זה על האש, ואחרי ששמו את זה פשוט הבשר נפל והתפרק לחלקים חלקים, פשוט ראו באופן בולט שהיה בפנים ארס, הוא היה ממש לא טוב, אם חס ושלום האדם היה אוכל את זה, הוא היה לא עלינו מת. ברגע שזה קרה, שמואל הוא הציל את המצב. אז הגמרא אומרת, שמואל מיד אמר על רב, איזה צדיק רב. לא יעונה לצדיק כל אבן. תראה איזה צדיק, אתה פסקת שמותר, למה כזאת אנחנו הכניס אותי בדיוק באותו רגע בתמונה? כדי שלא יצא מכשלה מתחת ידיך. פונה רב לשמואל ואומר, אתה? כל רב לא אניס, אין סוד בעולם שאתה לא יודע. תראה איך אתה יודע את הסודות, אפילו, זה היה התבטאות. אז רב אמר על שמואל, כל רב לא אניס לו. שמואל אמר על עצמו במקום אחר בגמרא שנהירין, נהירין לי שבילי הרקיע כמו שבילי נהרדיה. זה מעניין ששתי הביטויים שאדמו"ר הזקן מביא, שתיהם נאמרו על שמואל. והדיוק למה הוא מביא את זה דווקא על שמואל, את הביטויים הללו, לא ראיתי שזה כתוב. מה?
שמואל
הכתוב. כן, שמואל האמורה, שהוא בתקופת רב.
לא שמואל הכתוב.
הכל פנים, שמואל הקטן הוא תנה, בוודאי מופיע בפרקי אבות. על כל פנים, למה הוא מביא דווקא את שמואל? לא ראיתי כתוב את זה במפורש, אבל מעניין שמיד בעוד שורה שהוא רוצה להביא, שיש כאלה שכן שואלים אותם שאלות, נביאים, הוא מביא את הדוגמה של שמואל. שמואל הנביא, כן שואלים אותו. אבל שמואל, שמופיע בגמרא, שלמרות שנאמר עליו ששום סוד לא נעלם ממנו, ולמרות שנאמר עליו שהוא יודע הכל, אבל לא שאלו אותם שאלות בעניינים גשמיים, נראה את הלשון בפנים, כי אם... למי אפשר לשאול שאלות בעניינים גשמיים? לנביאים ממש. כשיש לנו אדם שהוא נביא, נביא ממש, אותו אפשר לשאול שאלות גשמיים. איפה רואים שנביא ממש אפשר כן לשאול שאלות גשמיים? אז הוא אומר, אשר היו לפנים בישראל, אותם נביאים שהיו בעם ישראל לפנים, זאת אומרת בעבר הידוע, בתקופת הנביאים, כשמואל הרואה, כמו שמואל הנביא, שמה זה הרואה, שם יש את הסיפור הידוע, אשר הלך אליו שאול לדרוש השם, על דבר האתונות שנעבדו לאביו. בתחילת ספר שמואל יש את הסיפור הידוע, שאבא של שאול, קראו לו קיש, נעבדו לו האתונות, והוא היה מאוד בצער על האתונות. עכשיו כתוב ששאול בנו הלך עם הנער שלו לחפש את האתונות. הם חיפשו וחיפשו הרבה זמן, ואז שאול אומר לנער שלו, בוא נחזור הביתה, כי עוד מעט אבא יפסיק לדאוג על האתונות, יתחיל לדאוג עלינו, לאן אנחנו נעלמנו. אז בוא נחזור הביתה. אומר לו הנער לשאול, שמעתי שיש פה אדם שכדאי לגשת אליו, והוא יודע דברים נעלמים. ואז יש שם הפסוק, שזה לא אומר הנער, זה אומר מי שכתב את ספר שמואל. הוא אומר שבעבר, כשהיו פונים לנביא לדרוש את השם, לדרוש אלוקים, כתוב שם, אז לא היו קוראים לו נביא, היו קוראים לו הרואה. הרואה מלשון שהוא רואה מה קורה. ואז מיד בהמשך כל הפסוקים שלאחר מכן בשמואל, קוראים לו שמואל הרואה. הרואה כי זה הכינוי שהיה לנביא. לכן גם פה הוא קורא לו מיד כשמואל הרואה, ושם כידוע הסיפור שכשהוא הגיע ל... שמואל, אז הייתה נבואה לשמואל, שאדם הזה שיגיע אליך, הוא צריך למשוך אותו למלך. הוא גם גילה לו איפה האתונות, גם משך אותו למלך, כמו שהסיפור ידוע ומוכר. על כל פנים אומר אדמו"ר הזקן, שכאשר מדובר על נביא, אז זה לגיטימי לגשת לנביא ולשאול אותו שאלות בעניינים גשמיים. כי באמת כל ענייני אדם, לבד מדברי תורה ויראת שמיים, כל ענייני אדם, זאת אומרת כל העניינים הגשמיים, הפיזיים, הטכניים, שאדם זקוק להם, חוץ מעניינים של תורה ויראת שמיים. עניינים של תורה ויראת שמיים, אם אתה רוצה לדעת עניין של תורה, להבין איזשהו פירוש בפסוק מסוים, אם אתה רוצה לדעת בעניין של יראת שמיים, זאת אומרת איך להתחזק ביראת שמיים, אתה יכול ללכת לחכם, ללכת לרב, ללכת למנהיג, אבל כשאתה רוצה לדעת בענייני אדם, ענייני אדם זה לא עניינים של תורה ויראת שמיים, ענייני אדם זה עניינים גשמיים, איפה לעבוד, איזה בית לקנות, וכל מיני דברים יומיומיים גשמיים, אינם מושגים רק בנבואה. רק נביא יכול להגיד לך מה לעשות, לא כל אחד, ולא לחכמים לחם. חכמים, היינו חכם, שהוא לא נביא, חכם אין לו לחם. מה פרוש אין לו לחם? אין לו מידע בעניינים של לחם, בעניינים גשמיים. יש לו מידע בעניינים של תורה, ביראת שמיים. כמאמר הזל, כמו שכתוב במפורש, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. עניינים של יראת שמיים, זה דבר שתלוי בכל אחד ואחד, ולכאורה אי אפשר ללכת לחכם לשאול אותו עניינים שלא קשורים, שקשורים רק ליראת שמיים, שקשורים רק לענייני שמיים. ושבעה דברים מכוסים, הגמרא אומרת שיש שבעה דברים לא ידועים, יש שם רשימה של שבעה דברים, ובסוף כתוב בין הרשימה של הדברים הכתוב שמה, אין אדם יודע במה מסתכר, אדם לא יודע ממה הוא התפרנס, אף אחד לא יכול לדעת, זה לא אומר שאם הוא למד באוניברסיטה כך וכך שנים תחום מסוים, הוא קיבל דיפלומה הכי משובחת שיכולה להיות, זה בכלל לא מחייב שמזה תהיה בסופו של דבר הפרנסה שלו. אין אדם יודע במה מסתכר, ומלכות בית דוד מתי תחזור, ואף אחד גם לא יודע להגיד בדיוק באיזה רגע או באיזה יום יבוא ויתגלה משיח צדקנו, ומלכות בית דוד תחזור באופן גלוי. הנה הושבו זה לזה, אז העלם של מתי יבוא משיח זה באותו רמה של העלם ממה יהיה לך פרנסה. אז כמו שלא תלך לחכם, כמו שלא תלך לחכם ולהגיד לו אולי תגיד לי מתי יבוא משיח, להגיד אני לא יודע, אני לא נביא, אז באותו מידה אין לך ללכת לחכם לשאול אותו במה להתפרנס, איזה עבודה לקחת, מה יש, מה זה שייך בכלל לחכם? הוא אומר אם יושבו זה לזה, הם שניהם שווים באותו מידה, שאי אפשר לכאורה לשאול רבי בעניינים כאלה לכאורה. ומה שכתוב בישעיה, חבל שלך תניה, אז היית רואה את ההמשך, אז כך תניה מבין. ומה שכתוב בישעיה, מה שכתוב אצל הנביא ישעיה, הוא אומר שיש מושג של יועץ וחכם חרשים, שם הוא מביא בפסוק שיש מושג של יועץ, יועץ זה מי שנותן ניצות, וחכם חרשים, מה זה חכם חרשים? יש שם שני פירושים ברש"י, אחד הפירושים, מי שאדם שהוא כזה חכם, שכשהוא פותח את הפה כולם נהיים כמו חרשים, זאת אומרת אף אחד לא יכול להתמודד עם החוכמה שלו. אז על כל פנים רואים שיש כן מושג של לתת עיצות, אז במה כבר החכם נותן עיצות? הוא נותן עיצה באיך להבין את הגמרא, זה לא עיצה, זה פירוש. עיצה לכאורה זה עיצה בעניינים שקשורים לבית, לעניינים גשמיים. וכן מה שאמרו רז"ל, גם כמה כתוב בפרקי אבות, כתוב שמי שלומד תורה ביראת שמיים, שם יש רשימה ארוכה, אז מה קורה איתו? ונהנים ממנו עיצה ותושייה, מגלים לו רזי תורה, כתוב ונהנים ממנו עיצה ותושייה. באיזה עניינים של עיצה ותושייה נהנים מאותו אחד? בעניינים כאלה שלכאורה מביאים לך עזרה, עיצה בענייני העולם. אז לכאורה גם לחכם אפשר לגשת ולשאול עיצות, אז איך הוא שלל כל כך את היכולת לגשת לחכם ורק לנביא? הרי לכאורה משתי המקורות הללו רואים שגם חכם. אז הוא אומר, היינו, עוד מעט נראה, אמנם זה עומד על הלשון איך הוא כל כך שולל את זה, אבל עוד מעט נראה שזה זה. אז עוד מעט נראה, אני יודע, הברכה זה משהו אחד, אני מדבר על עיצה, הוא מדבר על עיצה, לשאול בעיצה גשמית. אומר, היינו בדברי תורה, אז הוא אומר, מי אומר לך שמה שנאמר בפרקי אבות שאפשר לשאול עיצה ותושייה, זה עיצה בענייני העולם? מה פתאום? עיצה ותושייה, הוא אומר זה עיצה בעניינים של תושייה. מה זה תושייה? התורה נקראת תושייה, הנקראת תושייה כמאמר חז"ל. אז אולי מה שכתוב בפרקי אבות שהחכם נותן עיצות זה רק בעניינים שקשורים איזה מסכת ללמוד, איזה לא ללמוד, מה כדאי לך להתחיל, באיזה נושא כדאי לך להתעמק. בעניינים של תורה הוא יכול לתת לך עיצות, אבל בעניינים גשמיים מה פתאום? או מה שנאמר בפסוק יועץ, מה הכוונה יועץ? יועץ זה שיודע, ככה אומר רש"י בגמרא, לעבר שנים ולקבוע חודשים. יועץ זה לא אחד שיודע לתת לך עיצה בביזנס, יועץ שנאמר פה זה אחד שיודע לחשב את האסטרולוגיה ולדעת ולקבוע מתי יהיה שנה מעוברת, מתי יהיה חודש מלא, מתי חודש חסר, שסוד העיבור קרוי עיצה. וסוד בלשון תורה, כדי איתה בסנהדרין דף פי זין אין שם מפירוש רש"י. אז אם כך, אדמו"ר הזקן ממש בצורה חזקה וברורה שולל בצורה מוחלטת את היכולת בכלל לגשת אליו, לגשת לכל רבי ולשאול אותו עיצות בעניינים גשמיים. הוא ממש שולל את זה לחלוטין. לפני שנמשיך הלאה ונראה מה הוא כותב הלאה, באיגרת הזו הוא לא חוזר בו, הוא נשאר בזה.
זה סוף פסוק?
או, באיגרת הזו זה סוף פסוק, אבל זה לא סוף פסוק. יש על העניין הזה הערה מעניינת שהרבי כותב אותה בשיחה ידועה של פרשת שופטים בתשנון א', שיש שם, שהרבי דיבר, שצריך לפרסם לכל אנשי הדור שיש נשיא בדור, יש נביא בדור, שהוא אומר שם את הלשון, הוא מביא שם את הביטוי שכתוב ושיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כמתחילה. מסביר מה זה יועצייך, מי שנותן עיצות. עיצות במה? זה לשון הנותן עיצות בענייני תורה ויראת שמיים, ואז הוא שולח לאיגרת הזו, עיצות בענייני תורה ויראת שמיים. הוא מוסיף עוד משפט, עד גם עיצות בעניינים גשמיים, שזה עניין של נביאים. ופה מיד נשאלת השאלה, איך אפשר, מה? לא, אז אני אסיים רק את המשפט. אז לכאורה פה מיד נשאלת שאלה, הרי המשפט הקודם שהוא שולח למטה בהערה 100 על האיגרת הקודש הזו, שולל את המשפט הבא שהוא אומר שהוא נותן עיצות בעניינים גשמיים. על זה, סבלנות של שנייה אחת, על זה יש הערה נוספת מספר 101. מה הוא כותב? הרבי שואל את השאלה, ואני אקריא את הלשון של הרבי. ואף שכתב אדמו"ר הזקן שם, למרות שאדמו"ר הזקן כותב פה, ואני מצטט מה שלמדנו, זכרו ימות עולם, ויהי איפה מצאתם מנהג זה להיות מנהג ותיקון לשאול ביצה גשמיות כדת מה לעשות בענייני עולם הגשמי, כי אם לנביאים ממש אשר היו לפנים בישראל. אז לכאורה, איך הרבי אומר שאפשר לגשת לרבי ולשאול בעילות בעניינים גשמיים, וידוע שאחרי אדמו"ר הזקן היו עוד רבים, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמרצת וכל הרבים, והרבי, ותמיד שאלנו שאילות בעניינים גשמיים. אז למרות שאני, עוד לפני, אני אצור באמצע הסיום של התשובה של הרבי, יש מכתב מאוד מעניין שהרבי כותב אחרי ההסתלקות של הרבי הקודם. הרבי הקודם, אנחנו בהשגחה פרטית עכשיו, השבוע הסמוך ליום ההילולה של האדמו"ר הקודם, שזה ביוד בשבט, ובשנה שסמומי ההסתלקות של הרבי הקודם, לקח שנה שלמה שהרבי קיבל על עצמו באופן רשמי וברור את ההנהגה של החסידים. ולמרות זאת, במשך השנה הזו היו ניגשים הרבה חסידים לרבי, והיו שואלים גם שאלות בעניינים גשמיים. היו כאלה שהרבי ענה להם. היו כאלה, כמו היהודי הזה, שהרבי כותב לו מכתב מבית מנחם אב תשין יוד, זאת אומרת, איזה 5 חודשים אחרי ההסתלקות של הרבי הקודם. הרבי, אותו יהודי שלח לרבי מכתב בכל מיני עניינים גשמיים, שאל את הרבי שאלות, איך עושים ככה, אחרת, בביזנס וכדומה, ורצה שהרבי ייתן לו תשובות, והרבי עוד לא קיבל על עצמו באופן רשמי וגלוי להיות מנהיג ברבי. הרבי כותב לו ככה, בטח יש לו קביעת עיתים ללימוד בניגלה ודברי אלוקים חיים, בטח יש לך קביעות עיתים ללמוד תורה, וגם משתתף בלימוד ברבים, ולפלא שאינו מזכיר מאומה על דבר זה. אני מתפלא עליך שאתה לא כותב שום דבר שיש לך קביעות עיתים בלימוד תורה. ומדלג לשלוש שורות, וסיום העניין אומר, ושואל דווקא בעניינים המפורטים באיגרת הקודש בסימן חב ב'? אתה שואל דווקא בעניינים האלה שהוא שולל, וקלאפ אליי עשית להפך מה שצריך לעשות. והרבי לא עונה לו בעניינים הגשמיים. היהודי עליי בכלל לא נענות לו, אומר, מה אתה שואל? זה לא זמן לשאול. בכל אופן, נחזור להערה של הרבי בתשנון א', אז הרבי עונה תשובה, הוא אומר, מכל מקום, ידוע שלאחרי זה, אחרי שאדמו"ר הזקן כתב את האיגרת הזו, והוא כל כך שולל את הגישה, נתקבלו אצל אדמו"ר הזקן ורבותינו נשיאינו ממלאי מקומו שאלות חסידים בעניינים גשמיים. למרות שהוא כתב את זה, חסידים המשיכו לשאול בעניינים גשמיים, והוא גם המשיך לענות. במילים אחרות, כי מדובר במביאים ממש, הוא המשיך לענות. והוא שולח כאן הרבי לאיגרת הקודש של אדמו"ר הזקן, איגרת אחרת, שהיא נקראת נפש השפלה. האיגרת הזו האחרת היא נתפסת פה בספר איגרות קודש של אדמו"ר הזקן, לאיגרת שאדמו"ר הזקן כתב ממש ממש סמוך להסתלקות שלו. גם האיגרת שאנחנו למדנו, איגרת חב, זה גם נכתבה סמוך להסתלקות שלו, כמו שלמדנו בעריכות. זה איגרת קצרה מאוד, של ממש שתי קטעים. ובאיגרת הזו מה הוא כותב? שהדרך היא שיהיה מצב של, אני מצטט הלשון, שאנשים יבואו לשאול ולתת להם גמילות חסד בעניינים גשמיים, על ידי קירוב הדת ועיצות מרחוק בכל ענייני בני ביתם. רבי כותב בברש שיש כן מקום, אף כי רובם ככולם הם דברי שקר, למרות שכולם שואלים בכל מיני עניינים שטויות והכל, אי אפשר בעניין אחר ואין ברירה וצריך לענות להם גם עניינים גשמיים וכו'.